יש שתי גישות ללימוד. דיברתי עכשיו לא מזמן עם מישהו. גישה אחת של המקובלים, גישה אחת של מקובלים ירושלמים. הבדל הוא, מקובלים זה אלו שרוצים לגלות, ומתוך גילוי להבין מה מתגלה. לכן משתוקקים לא לימוד לדעת מה כתוב, אלא לאור. נמצא בתוך הלימוד לכוח המתקן שלו. מקובלים ירושלמים, כמו שכותב בעל הסולם, אומרים שאין בזה השגה כל כך, אלא זה מגיע מפני שמגיע אליהו, מספר לנו על מה שקורה, ואנחנו ככה, הרי ככה שמע מפי אליהו, אליהו יודע מזה שהוא מלאך, אז הוא יודע, ואז הרי רשם את הדברים האלה שקיבל מאליהו, וכך יש לנו חוכמת הקבלה, וחס ושלום שאין כאן שום השגה שאדם צריך להשיג. למה הוא כל כך בעל הסולם רותח עליהם? כי זה שתי גישות ללימוד. אנחנו צריכים להשתוקק, להשיג, ולזה להכין את הכלים שלנו. זה יחייב אותנו להתקן, לשנות את עצמנו, לגלות את הכלי הראוי לגילוי. מה שאם כן מקובלים ירושלמים, כמו שלומדים תלמוד, כך ילמדו חוכמת הקבלה, ויהיה להם מזה חוכמה, בטח שידעו יותר טוב מאיתנו, אבל לא יגלו לעולם מה שכתוב. כי משתוקקים מלכתחילה, כאילו לומדים, כאילו רוצים להתקשר לחוכמה, למה משתוקקים? זו הבעיה, וזה קובע. זה קובע, זה שתי דרכים. דרך תורה ודרך בעל הביתים. דרך תורה זאת אומרת שמחפשים המאור המחזיר למוטב, שיתקן, שיביא לנו כלי, חוד, ערבות, ששם יתגלה הבורא. והגישה השנייה זה בעל הביתים, שמה שכתוב יודעים, לומדים, כך וכך שעות, כך וכך דפים. ולגמרי לא מגלים שלא מסוגלים להתחבר, לא לזה מכוונים, ולכן ככה נשארים. וודאי שכך אומרים אחר כך, איזה גילוי יש כאן. אין? צריכים ללמוד בגלל שהשם ציווה, יהיה לנו על זה עולם הבא, שכר, לימוד תורה כנגד כולה, צריכים ללמוד, וזהו. וזה אנחנו עושים כאילו, מוצחים בעיני השם. ברור. לכן אנחנו צריכים גם כן להבדיל בנו, שגם בנו, בכל אחד מאיתנו, ישנה נטייה לכאן ולכאן. ולכן להצטער על זה שאנחנו לא מספיקים לבנות כלי לגילוי הבורא, ולא כמה שאנחנו יודעים פחות ממה שכתוב. זה הבדל העקרוני. גם יש בכל אחד ואחד מהאנשים תקופות לכאן, תקופות לכאן, אבל בהחלט צריכים אנחנו לדאוג בכללות החברה, שכל הזמן השאלה בכמה זקוקים אנחנו לאור מחזיר למוטב, כדי ייתן לנו חיבור שבחיבור המשותף שלנו אנחנו נגלה את הבורא כאן, עכשיו, ומתוך הגילוי אנחנו נדע בנפשו כל אחד ואחד מה זה נקרא הרוחניות, ולא בשכל שיתאר לעצמו בשכל החיצון. שכל הפנימי נקרא שכל שנולד מתוך הכלים מתוקנים, שנולד מתוך הרצונות שכבר נמצאים בגילוי. כמו שהמקובלים בעצמם גילו, כמו שבעלי סולם אומר, ששום דבר לא בא אלא רק בהגיעה שעל זה הבורא לא מוותר, כי איך אפשר? זה החוק. לכן כל המאמץ שלנו הוא למצוא הכלי המשותף שכל אחד ואחד כמה שמסוגל יתרום מעצמו, שיוותר כדי להתחבר עם כולם ולהרגיש שם כלי הכללי, לא של עצמו אלא כללי, ובכללי הזה יתגלה האלוקות. אנחנו מסוגלים לחשוב על זה ומסוגלים להגיע לזה. אחרת לא הייתי יכול לדבר אפילו.
אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב' עמוד 1497, איגרת מים. לכבוד התלמידים שיחיו, הנה קיבלתי מברק משניצחנו, נקווה שננצח גם במלחמת היצר, שגם כאן נצליח ונגיע למטרה הידועה, שהיא לעשות נחת רוח ליוצרו. הנה כבר הגיע הזמן שנתחיל ללכת קדימה לקראת מטרתנו הקדושה כמו גיבורים אנשי חיל, והדרך הסלולה המובילה למטרה היא כמו שידוע אהבת חברים, שעל ידה עוברים לאהבת השם. ועניין אהבה הוא על ידי וקנה לך חבר, היינו על ידי מעשים, בזה קונה את ליבו של חברו. כי אפילו שרואה שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום אין זה תירוץ, ואם הוא מרגיש שהוא מתאים להיות לו חבר לעבודה, אזי הוא צריך לקנות לו על ידי מעשים. כי כל מתנה שנותן לחברו, ומתנה נבחנת בזה שיודע שחברו יהנה מזה, בין בדיבור, בין במחשבה ובין במעשה. אלא היות וכל מתנה צריכה להיות בהתגלות, כדי שחברו ידע מזה, ובחינת מחשבה אין חברו יודע שחשב בעדו, לכן צריכים גם לדיבור, שיגיד לו שחושב ודואג עבורו. וגם בזה דווקא במה שאהוב לחברו, היינו מה שמתוק לכי חברו, שמי שאינו אוהב דברים מתוקים אלא דברים חמוצים, אינו יכול לכבד את חברו בדברים חמוצים אלא בדברים מתוקים דווקא, שזה אהוב לכי חברו. ומזה נבין שיכול להיות דבר של מה בכך אצל אדם זה, ואצל חברו אותו הדבר ומהדברים העומדים ברומו של עולם. ואם כן, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת. כי ההבדל בין ניצוץ לשלהבת הוא בזה, כי במקום שיש אהבה, יש שם גילוי לחוץ. היינו גילוי לכל העמים שאש האהבה בוערת בו. ואש האהבה שורפת את כל הפשעים שפוגשים על אם הדרך. ואם תשאלו, מה יכולים לעשות שכל אחד ואחד מרגיש בעצמו שיש לו לב אבן לגבי הרגשת חברו? תסלחו לי בזה שאני כותב, כל אחד ואחד מרגיש שיש לו לב אבן. כוונתי, חוץ מאותם חברים שיודעים ומרגישים בעצמם שמצידם אין התנגדות שחברו יאהב אותו וייתן לו מתנות. ולאו דווקא במעשה, לכל הפחות בדיבורים יפים וטובים ותשומת לב מיוחדת לו ואליו בלבד. אני מתכוון רק לאלו שמרגישים בעצמם לגבי אהבת חברו לב קריר מאוד, או שהיה להם לב בשר, אבל הקרירות מצד החברים פעלה גם עליהם, ודי למבין, וגם ליבם כפו כאבן. העצה היא פשוטה מאוד, כי הטבע באש הוא כששוחקים אבן באבן יוצאת אש. וזהו כלל גדול, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. וזהו דווקא באופן שהמעשה הוא לשמה, היינו להשפיע מתנה לחברו, ורק הכוונה היא שלא לשמה. כי נותנים מתנה רק למי שיודעים ומכירים שהוא אוהבו. נמצא שכוונת המתנה היא כמו הכרת טובה על האהבה שחברו נותן לו. אבל אם נותנים מתנה לאיש זר, היינו שלא מרגיש שחברו הוא קרוב לליבו, אם כן אין לו על מה לתת לו הכרה טובה. נמצא שהכוונה היא שלא לשמה. היינו הכוונה שצריכה להיות. ויש הווי אמינא לומר שזה נקרא צדקה. בזה שמרחם על חברו שרואה שאין מי שמדבר איתו, ושיקבל אותו בסבר פנים יפות, ולכן הוא עושה לו את זה. על זה יש תפילה. היינו, שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. אזי בזכות המעשה זוכה גם כן לכוונה.
בזכות המעשה זוכה לכוונה.
אבל בזמן שתכף בעשייתו התכוון הנותן שהמתנה שנותן לחברו היא רק בצורת צדקה, הן שנותן את זמנו עבור חברו, שזה לפעמים עוד יותר יקר לאדם מדמיו, כמאמר, אדם דואג על מיעוט דמיו ואינו דואג על מיעוט ימיו. אבל עניין הזמן יש לכל אחד ואחד ערך בפני עצמו. כי יש אנשים שמרוויחים לירה לשעה, ויש פחות ויש יותר, וכמו הרוחניות שלהם, כמה רוחניות מרוויחים לשעה וכולי. אם כן, הוא מעיד על עצמו שאינו מתכוון לאהבת חברים. היינו שעל ידי העשייה תתווסף האהבה שביניהם. ורק בזמן ששניהם מתכוונים לשם מתנה, ולא לשם צדקה, אזי על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה כלל, עם דבר חידוש משתעשעים. כי זה שחברו אוהבו זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, משום שהאדם יכול לתת יגיעה רק במקום שמרגיש תענוג. וכיוון שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין לו מקום לחשוב עבור פרטיות. ואנחנו רואים שנמצא בטבע אהבה עד כלות הנפש. ואם נפשך לומר, איך אפשר דבר כזה שעל ידי האהבה יתעורר באדם חשק להתבטל ממציאותו עצמו? על זה אפשר לומר רק תירוץ אחד, כמאמר, אהבה מקלקלת את השורה. היינו שזה לא על פי השכל, וזה נקרא שלא כשורה. ורק אז, כשיש אהבה כזו, כל אחד ואחד הולך בעולם שכולו טוב, ומרגיש את עצמו שברך השם נחלתו. ואז הברוך מדבק בברוך, וזוכה לדבקות בו יתברך לנצחיות. ועל ידי האהבה האדם מוכן לבטל את כל מציאותו. כידוע שכללות האדם מתחלקת לשני אופנים, למציאות ולקיום המציאות. מציאות נקרא זה שהאדם מרגיש את עצמו לבחינת חיסרון ולבחינת רצון לקבל תענוג. וקיום המציאות הוא התענוג וההנאה, מה שהוא מקבל, שבזה ניזון הגוף ויכול להתקיים. אחרת הוא מוכרח לאבד את עצמותו ולהיות נעדר מהעולם, שזה עניין אשר ברא אלוקים, היינו את המציאות, לעשות היינו קיום המציאות. עד כאן קבעו לנו. אפשר להמשיך.
בסדר. מספיק. שטו גרישה, אנחנו קראנו על אהבה, ואתה... נו. קראנו, מה אתם רוצים לשמוע ממני? שאלות לפי הטקסט. אם אפשר אפילו לקרוא איזה קטע, או מה אתם רוצים, ולפי זה לשאול. כן.
על איך לדרוש אור מקיף, יש טקסט שאני חושב שאני גם מבין משהו שהוא כתוב, כמה אחוזים לתת לשכל שהוא באמת מקשיב למילים איך שאני מבין אותם בגשמיות, וכמה זה להיות בדרישה שהאור יבוא ויתקף.
אני צריך לקרוא טקסט לעומק, כמה שמגיע לי להתפעלות החושית ולא שכלית. אני לא רוצה לפנח את התופעה בשכל אלא ברגש, ולכן השכל שאני מפעיל בקריאת הטקסט זה רק כדי להגיע ללב, לרגש שלי, להידמות מבפנים למה שהוא כותב כביכול, כמה שאני כך מבין ומסוגל. זאת אומרת, שאני קורא, השכל עובד למען הרגש, להפעיל את הרגש עד כמה שאני נמצא בזה או לא נמצא בזה במה שהוא כותב. כי הוא כותב על התפעלות הכלים, הרצון, איך שהרצון נפעל מתוך האור. אני בינתיים לא באותו רצון, וודאי של אם כך לא באותו האור, זאת אומרת לא באותה המציאות וקיום המציאות. אבל לזה אני רוצה להגיע, לכן אני קורא, אני חייב לדעת הגדרות כמה שיותר מדויקות, כמו שהוא כותב בעל הסולם בהקדמה לתז עוד קופנון הוו שם, שהגדרות הן עוזרות לי לראות כמה שאני לא בזה, ושאני מפעיל את הרגש להשתוקק, להגיע להרגשה מה שהוא מספר מתוך המצב, מה שהוא מתאר, ושאני יגיע לזה, או שאפילו אני משתוקק להגיע לזה בצורה רגשית, אז אני מנתח, אז אני מברר את הרגשות שלי שוב עם השכל. זאת אומרת, בקריאה מרגש, משכל לרגש, ואחר כך שוב מרגש לשכל. כך עובדים. שתמיד הרגש הוא הבסיס, ששם אני מגלה את התופעה. אז קודם אני צריך להגיע על ידי השכל לגילוי התופעה, ואחר כך שזה היא כבר נמצא ברגש במשהו, אז להבין את התופעה. זאת אומרת, שכל בהתחלה ושכל בסוף, אבל היסוד, הבסיס, המרכזי זה הרגש, כי זה הרצון לקבל שבורא ברא. כן, יצק.
שאפשר לקנות את חברו על ידי מעשים, לא מעשים, על ידי דיבורים, ואנחנו יודעים שמקובלים היו נוהגים לזלזל אחד בשני, בסודי.
הוא כותב?
מה?
שמזלזלים?
לא, פה הוא לא כותב, אבל זה כתוב שם גם בקוסק וגם דיברנו על זה ש...
אתה תדבר על מה שהוא כותב ולא על מה שאתה רוצה לעשות, כל מיני הקושיות ופירושים. מה כתוב כאן שעל זה אתה שואל? קודם כל, אל תבלבל אותנו.
על המעשים ועל המילים.
על מה שכתוב כאן בדיוק, לפי הקו שכתוב באיגרת. שף. כן, אחריך.
הוא כותב כאן שמצד אחד אדם צריך לפשוט את החבר במתנות שישבור את הלב האבן שלו, בצד שני הוא בסוף כותב שאדם שעד שהוא לא מרגיש, לפני שהוא לא מרגיש שהאדם אוהב אותו, רק אז הוא יכול לקבל אותו ולאהוב אותו ולא לחשוב על עצמי. זה כאילו שתי גישות, אז מה אני צריך לקרוא?
אני לא יודע, אנחנו נמצאים בעולם שלנו, שאנחנו קצת מבינים את הדברים האלה, מה שנמצא כאן, נמצאים בין בני אדם, אנחנו בנויים כבר מלכתחילה בצורה אנושית, שאנחנו יודעים מה זה קצת טוב, מה זה רע, איך לגשת לאדם, איך לקנות תשומת לב שלו, יחס יפה או לא יפה. למה אנחנו ככה בנויים? למה אנחנו לא יצורים אחרים אלא דווקא כאלו? שיהיה לנו גישה מתוך זה לפתח יחס יותר עליון. זה הכל. אז כמו שאתה מבין, איך אתה יכול לקנות תשומת לב ולב של החברו, כך תעשה. הדוגמה, נגיד, אתה מתקבל לעבודה לאיזשהו מקום מיוחד שמאוד חשבת עליו, מאוד רצית. כן? ואתה מגיע לשם. איך אתה מתנהג? אתה רוצה שכולם יאהבו אותך, יתייחסו אליך טוב, אתה מתייחס אליהם ככה בצורה, ככה בכפפות, כן, ברור? לכולם ברור או לא? לכולם, אתה רואה? לכן אנחנו נמצאים בכזה מערכת שהיא מכינה אותנו לזה. כן? זהו. אז בהתאם לזה אתה רואה, אתה יודע איך להתנהג מתי שאתה רוצה להסתדר עם הסביבה. תמשיך. כן.
הוא כותב גם כן הפוך, עד שחבר לא ירגיש מי שאוהב אותו, הוא לא יכול לעשות
יש דבר והיפוכו, שיחס שלילי או ניטרלי כזה כמו לב האבן ודאי שעוצר אותי, ואז אני צריך לחפש איזה תחבולות. בכל זאת אני לא יכול לעצור ולהגיד לא, אז לא, יש לפני מטרה, אז אני חייב בכל זאת להגיע ללבם של החברים. בלי זה אני לא משיג את המטרה. הבורא מתגלה רק בחיבור בינינו, ברצון המשותף, שכל אחד עליו מוותר ולא מרגיש ברצון המשותף הזה את האישיות שלו, אלא מרגיש אנחנו. זהו. אם כזה רצון אנחנו נבנה, בו אנחנו נרגיש את הבורא. נקודה. אז אין לי ברירה, אנחנו צריכים לגשת אחד על השני, אלו לאלו, לכולם לכולם, ולהשתדל בכל מיני שמיניות באוויר, ככה בכל זאת לבנות קשר. לא תבנה קשר, לא תקבל אלוקות. תבנה, תקבל. התורה פשוטה. אין פה חוכמות הרבה, היא קלה לכולם. ממש. אנשים לא רוצים ללכת לזה. לכן מתבלבלים, ולכן מסתובבים עשרות שנים ככה סביב הזנב. אבל אם שמים את האמת מול העיניים, שאין ברירה, חייב להכניע את עצמי, מה לעשות, מתחיל לעבוד איכשהו, קצת בזה. אני מבין שזה מאוד קשה, נגד האגו, נגד גאווה, נגד זה הכל, אבל קצת בשכנוע, קצת ביחס זה על זה. והעיקר זה ודאי דעת הסביבה. כן, תא.
רבש כותב פה על שתי גישות כביכול, צדקה ואהבה, בעמוד 1498. לא. לא כל כך מבין את בין צדקה ואהבה.
צדקה זה נותנים לעני, ואהבה זה לחבר, מתנן לחבר, ברור. יש כל מיני צורות היחסים. חוץ מצדקה ואהבה יש עוד, כן? איך קוראים לזה? שמביא מעטפה. שוט. שוט. שוחד. שוחד. את זה לפחות תביא. כן, אתה מבין? זאת אומרת, כל מיני צורות יש, במה אתה יכול לקנות. אתה מבין? שום דבר לא מבוטל. שום דבר, אל תזלזל בשום דבר. העיקר להגיע לאיזה קשר. ואחר כך קשר הזה, ככה, לשנות ניתן. גם שוחד טוב, גם זקה, שאתה רואה שאתה יכול לעזור לו. לא בכסף הכוונה היא. ככה, אתה מבין? מתנה זה בין החברים, בין השווים, ומתוך האהבה. אהבה יכול להיות רק בין השווים. גדול או קטן זה לא אהבה. זה תלות. אהבה לא יכולה להיות בתלות. אחרת זה אהבה, שאחד תלוי בשני. כן, נו, תמשיך.
מה זה לשמוע בין חברים ויחסים?
אני לא שומע טוב.
מה זה לשמה? בין חברים.
לשמה זה נקרא ללא חזרה לעצמי. זה יכולת להפעיל את הרצון על חומר דלק של הבורא. יש לי מנוע שיכול לעבוד מתוך זה שאני מזה אני מרוויח, וזה יהיה יותר טוב וככה, ואם יצא עם זה, אתה יודע, עיניים ככה. זה לעצמי. לשמע שאני מפעיל גם כן באיזשהו אחוז, ודאי שלא כמו שעם האגו שלי, אבל באיזשהו אחוז יכול להפעיל את עצמי, חומר דלק אין לי לזה. הבורא מביא לי אינפוזיה, מביא לי חומר דלק, ואז אני עובד. ממש האגו שלי לא ייתן, הוא ככה סוגר את עצמו, לזה לא נותן שום דבר להתקדם, שום דבר לעשות. אז אני צריך יחד עם הבורא לעשות. זה נקרא לשמה. כן, אתה רואה.
הוא שואל פה שאלה, איך אפשר דבר כזה שעל ידי אהבה התעורר באדם חשק להתבטל ממציאותו עצמו? זה מה שאני לא מבין, העניין הזה של להתבטל ממציאותו עצמו, זה...
אתה רואה את זה באמא כלפי תינוק.
אבל אמא כלפי תינוק, התינוק, היא מרגישה את התינוק כחלק ממנה, כאילו אני שלה,
זה, נכון? לא, 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 מה פתאום? לא, היא לא בולעת אותו, הוא בולע אותה, הוא קובע. מי יותר גדול? הוא, היא. הוא קובע מה שהיא תעשה כל רגע, הוא קובע מה שהיא תחשוב. אז הוא נקרא בולע אותה, אז היא משרתת אותו, הוא יותר למעלה ממנה, הוא הראש שלה, הסיבה, נגיד לא ראש, הסיבה. זה נקרא שאהבה היא, מצד אחד אנחנו אומרים, אהבה יכולה להיות רק בין שני אנשים שווים. אהבה זה מתנות ששום דבר לא מחייב אחד את השני, רק כוח האהבה, כן? מצד אחד. מצד שני, אהבה היא כובשת, ואתה נעשה עבד לשני בכל וכל. כי זה בנוי על הרצון לקבל שלנו גם כן. כן?
אולי זאת בדיוק הייתה השאלה שלי. אני עדיין מקבל מזה תענוג שאני מתבטל, לא יודע, כמו ש...
רגע, תהנה בכל הכלי שלך. תקבל אור אין סוף ותהנה. אדרבה, מי אמר לך שזה אסור? אסור ליהנות מאהבה? מי אמר לך שאסור? רק שלא ההנאה תהיה הסיבה, אלא ההנאה תהיה התוצאה. נו, תדבר עם הגברת שלך איך שהיא רוצה שאתה תאהב אותה. זה ברור שרוצים שיהיה אהבה חלוטה, לא תלויה בשום דבר, פשוט אוהב וזהו. כן.
אני רק מנסה לקשור את זה למה שעכשיו אמרת לטל, על זה שכאילו האגו לא מרשה לי מצב כזה. האגו לא מרשה לי להתבטל כלפי החברים.
נכון.
לא מרשה לי לאבד את עצמי בתוכם.
כן, נכון.
אז כאילו יש לי תחושה שמה שהוא כותב פה, הביטול עצמו, זה בדיוק הפוך. כאילו אני לא מסוגל לבטל את עצמי,
לא מסוגל, נכון, אז מה? ודאי שלא מסוגל.
אז איך זה שעל ידי אהבה, זאת אומרת, אני לא מבין פה פשוט את הסדר, כאילו על ידי אהבה זה אומר שאני מרגיש אותם בתור הראש שלי, ורק אז אני יכול להתבטל.
לא, אתה לא תוכל להתבטל גם כן. לא, בלי בורא לא תוכל לעשות את הפעולות האלה. אבל אתה תגלה שהוא נחוץ לך. שבלי כוח שלו אתה לא תוכל לא לבטל את עצמך, לא להתחבר עם אחרים, לא לגלות אותו. מה זה נקרא לגלות אותו? אתה עכשיו בונה כאלו יחסים עם האחרים, שאתה מגלה, שהוא מתגלה, נמצא, ואתה מגלה אותו. אז בעבודה הזאת, בפעולה הזאת, יש שלושה שותפים. אתה והם והבורא. שלושת השותפים, ואתם צריכים יחד ככה לעבוד, שלא יהיה הבדל ביניכם. זה בדיוק סימן שאתם באים לנקודה הנכונה. ישראל לא ראה את הקודשי בריך הוא חדו, זה נקרא. שמעת? שבת, אתה רק עכשיו באת וכבר אתה עם היד ככה מהבית הלכת. כן,
לא ברור מה שאתה אומר על...
חבר'ה, אני לא כל כך...
מה הסיבה המחייבת? למה אתה אומר בורא ואתה אומר
חבר. זאת אומרת, אם כלי של זולת הוא מחייב אותי, אז מה זה נקרא שבלי הבורא אני לא יכול להגיע לזה? אז מה זה הבורא? מה זה האלמנט הנוסף הזה? אז כלי חיצוני זה בורא.
הבורא זה אותו כוח שבלעדיו אני לא יכול לקיים מה שאני רוצה. אני פתאום מגיע למצב שחייב להיות כאן מרכיב נוסף. תכונה חדשה, כוח חדש, שהוא חייב כאן להופיע ולעשות מה שאני לא מסוגל. אבל אני בדיוק מברר מה אני לא מסוגל ואיפה זה צריך להיות. הכוח הזה שעוזר לי להגיע למצב שאני יודע מה אני לא מסוגל, שאני יודע שכאן צריך להיות משהו אחר, כוח הזה נקרא אור המחזיר למוטף, אור מקיף. ככה מאיר לי איכשהו. ואז אני מגלה שאני חייב אותו בפועל, אותו האור, שבמקום יעשה לי את התיקון. בלעדיו אין. כן.
אז יוצא שבורא, זה אמצעי. אם אני אומר בורא יעזור לי, כי זה אמצעי, זה כוח המפתח להגיע למעבד.
ודאי שהאור המחזיר למוטב, ודאי שהוא משרת אותי. כן? האור הפסק משרת אותי. האור ממלא את הכלי גם כן משרת אותי. הבורא מעל זה. זה כתוצאה אחרי התיקון הכלים, שאנחנו נכנסים כבר בזיווק ובחיבור ובקבלה על מנת להשפיע שם, מתגלה השורש לזה. כן.
מה הסיבה המחייבת? הרצון המשותף?
נקודה שבלב.
לא, זה בסדר, זה מתוך איסורים, אבל אחר כך, מה הסיבה המחייבת? הרצון המשותף, נגיד כמו שדיברנו עכשיו על אהבה.
שורש נשמה.
מה זה אומר?
בכל זאת שורש נשמה, בכל רגע ורגע ממנה זה, זה, זה מתפתח.
ככה אני...
אתה לא יכול... להתקדם אלה על ידי שורש נשמה שלך. ודאי שקבוצה, סביבה, בורא, אבל כל תחילה היא משורש נשמה. כן.
מה האדם צריך לצייר לעצמו כסיבה מחייבת לכל פעולה?
זה שמצייר בצייר זה תמיד שונה, או שאני, או שסביבה, או שבורא, זה תלוי לפי דרגה שלו. אגם?
נותנים מתנה רק למי שיודעים ומכירים שהוא אהבו. כשהחבר מנסה ליצור את היחסים עם שאר חברים ונמצא בבלבול וכל ההגדרות לא ברורות לו, מי זה חבר, למי נותנים מתנה, והוא באיזושהי ירידה נגיד, מה הפעולה הכי פשוטה ביצירת היחסים עם החברים שאפשר לעשות, שזה נקרא ללכת עד בטוח? כותב פה שאתה צריך לתת מתנה רק למי שאתה יודע ומכיר שהוא אוהב אותך, כשאתה בבלבולים
ובירידה.
אז מה זה נקרא ללכת
על
בטוח
ביצירת
קשר הזה?
לעשות פעולות שהם יקדמו אתכם לחיבור. זה הכל. אל תיכנסו לפלפולים פסיכולוגיים ועוד משהו. אתם רוצים למצוא שם כל מיני ממש מצבים שאין בזה שום צורך. ככה להתייחס, ככה להתייחס לי בפשטות. עזוב את השכל שלך וכאילו אתה פסיכולוג גדול, פילוסופה הייתי אומר, בלי כל החוכמות האלו. אין צורך. כן.
אנחנו מדברים על הנושא של אהבת החברים, שהבורא הוא כאילו אמצעי להגיע לאהבת החברים. ולמעשה פה אומר בפסקה הראשונה שהמטרה שלנו היא לעשות נחת רוח ליוצרו, ואהבת החברים היא אמצעי להגיע לזה.
נו.
האם אנחנו צריכים יותר להתמקד באיך לרצות את הבורא ויותר אהבת החברים שתנבע מזה, מאשר שההתמקדות באהבת החברים ואיך שהוא הבורא ינבע מזה?
זו אותה השאלה של שיוב שחוזרת גם כן בכל מיני צורות, ויש ויש שואלים. הבורא זה בו אורה, מה שמתרחש בתוך הכלי, השינויים שבכלי הם נקראים בורא. יש בו דרגות, נרנחי, חסדים, חוכמה בתוך חסדים. זה מה שכלי מרגיש, מתפעל, מתעורר. לכן יש בהופעת הכוח הזה שנקרא בורא סגנונות שונים, צורות שונות, אלו שמתקנים אותנו, אלו שממלאים אותנו, ואנחנו מתוך זה מגיעים לכל פעם לקביעת הכוחות שעוזרים לנו, שזה הבורא פועל ועוזר לנו. אחר כך מגלים תכונה הזאת של השפעה המקורית שעזרה לנו, אז זה הבורא, לא פעולה שלו. זה הכל מתגלה בתוך הכלי. כתוב בשפה פשוטה שאני לכם במקומכם, שאני פועל, כן? עבודת השם נקרא כל התהליך, ולא עבודת גיל או רואי או טל או מי. הבורא עושה את העבודה, מה הבעיה? מה אנחנו מגלים? את העבודה שלו ממעשיך יקרנוך, מהעבודה שלו מכירים אותו. זה דרגה יותר גבוהה, שאחרי שהוא עובד עלינו, מעביר על בשרנו, על רצוננו היינו, כל מיני פעולות, אנחנו מתוך זה מתחילים להבין אותו. איך אנחנו מבינים אחד את השני? אני רואה את הצבע שלך, את הריח שלך, את הצורה שלך, את הגובה, את הדיבור, את כל הדברים, מתוך כל ההתפלויות האלו, בכל החושים שלי, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, וכל מה שאני תופס, אני מאבד את זה בכל מיני אופנים שאני קולט את זה, יש לי מזה דמות שלך. זה נקרא ממעשיך הכרנוך, שאתה עושה בי את המעשים שלך, משפיע אליי. אותו דבר בורא, שהוא פועל בנו, ברצון שלנו, הוא מעביר שם כל מיני התרשמויות ממנו. הוא בעצמו אנחנו לא משיגים, אבל מתוך הפעולות שלו אנחנו מתחילים לבנות בתוכנו דמותו. לכן בורא זה נקרא בורא, זה מה שהצטייר בסופו של דבר כציור בתוך הרצון שלי, מתוך כל מיני כאלו הפעולות מאורעות שאני עובר ממנו. והוא בעצמו לא יכול להתגלות, אין לי כלי להרגיש אותו, אותו ממש, זה עצמותו. אבל פעולות של עצמותו, כן, מתוך פעולות של עצמותו במשהו לדמיין אותו, ודאי לפי הכלים של המקבל, אני כן אעשה את זה. זה נקרא מספיק שאני מגלה את הבורא ונדבק לאותה צורה. אני רוצה את ההופעה שלו הזאת, אני אוהב אותה, אני נדבק אליה, כמו אנחנו כאן בחיים שלנו. אני יודע מי אתה, דמות שלך אני יודע שמצטייר בי. זה ברור? לכן פעם מתייחסים לפעולות שלו, פעם אליו. זה תלוי מה אתה מברר עכשיו, איזה מס, בוא נגיד, איזה תמונה, כן? מהתמונות. בסך הכל ככה זה מתברר. והכל מה שמתגלה, מתגלה רק ברצון שאנחנו בונים אותו כמשותף, מעלינו. לאף אחד לא מתגלה בצורה אישית. אין דבר כזה שבאדם זה יתגלה. זה מתגלה באדם שנקרא אדם שבאנו, שבא לביטול באיזה מידה מעצמו ויחד את עצמו עם האחרים. זה נקרא האדם שבי, שם מתגלה הבורא. זה נקרא שהבורא מתגלה לאדם. כן.
מה שאמרת, זה גילוי של אותו כוח, של אותו בורא, זה גם כשהאדם מקבל מתנה וגם כשנותן מתנה. זאת אומרת, יש איזה משהו שבו עכשיו אני מתחיל אני צריך...
מה זה חשוב לתת או לקבל?
נכון.
על זה אתה שואל?
כן.
אין הבדל. אם אנחנו אוהבים זה את זה, אני נהנה לקבל ממך, אני נהנה לתת לך. זה רק סימנים של אהבה, ואין שום הבדל. אין הבדל, אף אחד מאיתנו גם כן לא מתחשב, הוא מקבל ונותן. אתה מבין? העיקר זה חיזוק האהבה. ובאהבה, כמה שהמתנה היא קטנה יותר, כן? יכולה להיות משמעותית יותר. כן? כי שוקלים כמה לב אתה מדביק אליה, למתנה עצמה. ברור? נגיד, הילד קטן מביא לך את המוצץ שלו. הרי בשבילו זה... כן.
אני עושה לו, וואו, תודה, נותן לו את הגדלות הדבר הזה, אז הוא מרגיש גם כן משהו. זאת אומרת, אני גם צריך לתת איזה משהו מעצמי
באהבה. נו, אלה כמו שהאהבה מחייבת, ודאי שאתה חייב לתת תגובה. יושבים 300 גברים, מדברים על האהבה. כן, מישהו. מושי, כן.
מה זה לראות יש מהאהבה?
מבקשים או פונים לבורא מתוך ההכרחיות שאין שום דבר אחר, כמו שאומר בעל הסולם, שאין רגע יפה בעיני האדם, בחיי האדם, אלה שניסה הכל וראה ששום דבר לא עוזר לו, כי אז ראוי לתפילה. לכן בצורה מלאכותית אי אפשר לפתות. אתה יכול ככה, כמו בבית כנסת, אתה יודע, פותחים דף, מתחילים לבכות או לצוק, לכבד, כאילו, כן, הכל לפי כתוב. אבל ברור ש... אחרי שאתה מאוד רוצה את המטרה ואתה בטוח שלא יכול להגיע אליה, שממש עומד כאן הטבע שלך עומד לפניך ולא נותן לך להתקדם, אז מתגלה לך, אז מתגלה לך מתוך ההשתלשלות הצורות האלו שאתה עובר, מתגלה לך פנייה אליו. אתה לא צריך לדמיין איך לפנות. פשוט הכלים שלך בעצמם כבר מייצבים אותך. כך.
כמו שנגיד אדם טובה בים, אז באופן שעה טובה, הוא מתחיל לבקש עזרה. לא יודע, ממי הוא מבקש, אבל זה קורה, ככה אתה לא מבקש עזרה, שאתה לא במצב סכנה. זה משהו דומה? אתה מגיע למצב, בבקשה, זה שהוא מצב סופי, שאתה מתחיל.
כן, אבל מצב סופי הזה לא צריך לעבור אלפי מצבים. כי אלפי מצבים שאנחנו עוברים, לאו דווקא שהם צריכים להיות בדרכנו. אנחנו צריכים להגיע להכרת הרע, שלא ייתן לנו את זה, שבורא בעצמו שם את הרגל, ולא נותן לנו להתקדם, ולא ייתן. ולכן הכל תלוי בסביבה, בכמה שאני יותר מהר מברר את המרכיב הזה הנחוץ, העבודה שלו. עבודת השם, ככה זה נקרא. למה? כי הוא, רק הוא פועל. תמיד האור עושה את הפעולות בכלי, אין שום דבר חוץ ממנו, ואנחנו רק נמצאים בהסתרה שמצד הכלים, שאנחנו הכלים לבקש מהאור שיפעל, אבל נמצאים ממש באותה צורת הקשר, רק שהדרישה שלנו היא תהיה לפני הפעולה. לכן נמצאים במקום ההפוך מהאינסוף. כן.
שאדם מגיע לשחרה פנימית, שהוא צריך להתחבר, הוא צריך להשתנות, ופתאום זה קורה. זה המצב?
כן. אבל החברה היא צריכה להסביר לו את זה מהר, שבזה זה תלוי, שיש כאן חוסר יכולת מצדנו לעשות. אם הוא נכנס לחברה ומקבל מחברה כזאת התרשמות, הוא לא צריך לעבור כל העשרות שנים של חיפוש. הוא מקבל מהם את ההתרשמות הזאת, חשיבות המטרה גדולה שהם מגבירים אותה, שפלות עצמו גדול עמוק שהם מגבירים אותו, וגמרנו, והוא מוכן. הוא מקבל מהם שכל ורגש. זה כמו שתינוק שנולד כמו פרא אדם ביער, וכמו שנולד בחברה המודרנית. כך יכול להתקדם, או כך או כך. אלו שמתחילים בעצמם להתחיל לפתוח את חוכמת הקבלה לעצמם, הם כמו אדם שיצא מיער, כמו לפני 50,000 שנה, ומתחיל לפתח את עצמו. או שכדאי להיוולד עם כל השכלולים מה שיש היום לתינוקות. אתה מבין? זה מה שחברה עושה. לכן אם אנחנו בונים סביבה, בונים חברה, גם לנו, גם לאנושות, גמרנו, אנחנו, מה אתה חושב? איך אנחנו נתקדם לגמר התיקון תוך 200 שנה? אפילו פחות מזה, אני חושב על עשרות שנים, לא על 200. כל הדרגות אחרי המחסום זה כבר לא בעיה, בפרט שזה בכלל, זה ממש, לא יודע, אני לא יודע, אין לי דוגמאות להגיד זמנים, אבל זה ממש כלום לעומת הדרך ההכנה, היא הכי חשובה. ואותה אנחנו עכשיו, זה מה שהזמן המיוחד, שאנחנו עכשיו יכולים זמן ההכנה לקצר לכמה שנים. הוא כותב 3-5 שנים, יכולים לקצר, אנחנו כבר עברנו הרבה, אנחנו יכולים לקצר אותם עכשיו לכמה חודשים. אבל על זה אין ויתור. על 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 המצב של כניסה לרוחניות. כן, ולק.
איך אדם מגיע לנחיצות של לאהוב את הסובבים אותו? כי מאז שהוא אוהב אותו, לפי המאמר, כאילו, הדרך שלולה, אתה אוהב, כאילו, ואז יש, יש יחס עכשיו. איך, איך מגיע הנחיצות של, של אהבה?
אנחנו לא מדברים על אהבה כמו שאתם חושבים. אהבה זה, אהבה זה סוף הדרך. אהבה זה גמר התיקון. אלה בדרך לזה קוראים לכל הדרך הזאת דרך האהבה, לפי המטרה. מטרה היא להגיע לאהבה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זאת אומרת בכל הכלים ובכל המילואים, בכל לבבך ובכל מודך. אז זה גמר הדרך, אבל כל התהליך שאתה קובע להגיע לזה גם כן, לכן כך נקרא. האהבה היא מתחילה רק בחצי השני, איפה שלקבל על מנת להשפיע מתחיל. לפני זה יש להשפיע על מנת להשפיע. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. לפני זה יש זמן ההכנה שמגלים את השנאה. אבל כל הדרכים, כל הצעדים הללו אנחנו פוסים בהם רק כדי להתקדם לאהבה. אמנם שהיא שם, אבל אליה רוצים להגיע. ולכן זה נקרא שאנחנו מתעסקים באהבה, אהבת חברים. איזה אהבה? אהבה לא לסנות. גם זה דרגה גדולה מאוד. כן? אז כמו שכתוב בזוהר, שמתאספים ושונאים זה את זה, ואז לאט לאט מגלים את האהבה. כן? לכן צריכים להבין שהדרך עצמה היא כך נקראת. כן.
אפשר לומר שזה צריך להיות בעצם כני עמידה, שאדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו, אני אוהב את החבר או לא, אוהב את החברה או לא, אוהב את הדרך או לא, ואם לא, אז איפה, ומה צריך לעשות כדי להגיע לזה? מין סרגל מדידה כזה תמידי?
כן. אבל כלפי מה הסרגל? זה כלפי דעת החברה. אם לא חברה, זה לא מדידה. לבד אין מה למדוד. כן.
דיברנו על זה שהרגש צריך להיות תשתית להכל. מקודם. השאלה שלי כזאת, איך אנחנו כחברה, ואני כחלק מהחברה הזאת, מעבירים את הרגש אחד לשני?
כרגיל, כמו שבכל דבר. דיברנו בבוקר שאתה צריך להביע לפני כולם התפעלות שלך, חשיבות, זו מטרה. תעשה לפניהם, תרקוד לפניהם, לא יודע מה. כמו שהיום שרו שם אנשים, כן? ראית? נו. הזמרים הגדולים, אם היו שרים מתוך הלב, כן, כך היינו מרגישים. כל אחד מהם עלה, אמנם שהם לא רצו את זה, הם עשו התגברות על עצמם, יראו לנו עד כמה שהם מוכנים להתגבר, כל אחד על הבושה שלו, על הצניות שלו הטבעית, כן? כדי לפני כולם לשיר על גדלות הבורא, על גדלות המטרה. כך צריכים בעצם לעשות כל רגע לפני האחרים. כן, שגיא.
על ידי מה אדם בוחר לעצמו חבר בעבודה? איזה קריטריונים? נדבר פה על זה בהתחלה.
כולם. אם הם הגיעו לכאן ואתה רואה שהוא לא מקלקל את הכלי הכללי שהוא משתדל, הוא נקרא חבר. מה?
למה קודם הייתה גישה של תבחר לך 10 חברים ואיתם תבנה את הכלי, ועכשיו זה נהיה יותר כללי, נהיה כלפי כולם?
מתי זה היה?
אני שמעתי ש...
אתה שמעת, תעזוב, אתה שמעת, נו. תעזוב, זה היה אותו תרגילים שלי. היום אתם צריכים לדרוש מכולם השתתפות חיצונית בהפעלת החברה, ממש שכל אחד מראה לאחרים באיזושהי צורה על גדלות המטרה. חוץ משאלות מסוג הזה, הכל ברור? נו, זה כבר טוב. מה, משה?
אנחנו דיברנו גם בבוקר ועכשיו על המתנות לחבר. דיברנו על זה שאפשר לחייך, שאפשר לחבק את החבר, אפשר לשלוח לסבק, דברים כאלה. אני רוצה שתיתן עצות, בכל זאת, הרוב הזמן אנחנו עובדים יחד. זה מפעל, לא משנה מה. אני מדבר באופן כללי. עכשיו אנחנו הולכים לעשות כנס, שזה מאות אנשים, מאות שעות, אנחנו נהיה יחד. איך בכל זאת פה אפשר לתת מתנה? באיזשהו ביטוי חיצוני או פנימי, אני לא יודע, אבל במה אפשר, אנחנו באמת הרבה זמן יחד, אני רוצה לנצל את הזמן הזה דווקא.
אין יותר פשוט. הכנס זה אותו מקום, רצון המשותף, איפה שאנחנו מגלים את הבורא. אז כל צד לזה, כל נטייה לזה, כל משהו שבונים, משהו שרוצים להביא לזה, זה כל רק לצורך זה. ממש, אז במה אנחנו עוסקים? בשביל מה אנחנו עושים את הכנס הזה? כדי שכל אחד, כמה שהוא יוכל להשתתף, וזה תלוי ממש ברצון הלב שלו, לא בזמן ולא ביכולת, נגיד שהוא צייר, מוזיקאי, משהו שם. לא. אלא כל אחד, לפי הלב שלו, שישתתף ביצירת הכלי הכללי. שמלחץ גדול של כולם, מרצון המבורר כמה שאפשר, יתגלה נחיצות בגילוי החיבור בינינו, עד כדי כך שאנחנו נרצה שהחיבור הזה יתקיים, ואז האור יעשה את החיבור ויופיע בו. אנחנו רוצים שזה יקרה? רוצים להדליק את הקשר שלנו? אז בכל פעולה שעושים צריכים להיות בכוונה כזאת. מה יש כאן לשאול? אחרת בשביל מה עושים? או שאני יוצא עם העיתונים לפזר אותם, או שאני יושב מול המחשב משהו לעשות, זה הכל כדי להגיע לאותו הכלי. לגילוי הבורא, זו המטרה. כן?
הכוונה אני לא שואל, כי זה ברור שזה צריך להיות כמה שזה ניתן, כמה שיכולים. בכל זאת אני רוצה לראות את זה, התנהלות קיצונית. איך אני יכול, כמו שאנחנו אומרים, אני מחייך, זה משהו קיצוני. אני מחבק, אני... מה בהתנהלות קיצונית בעבודה בינינו, במפעל, כן אפשר להראות שאני כן, יש לי את הכוונה בית.
לא יודע. אם אתה תהיה תרות בזה כבר משהו. זה דאגה בלב אדם משבחין אלי החיים. הם הרגישו את זה. הם הרגישו את זה. תשאיר להם בארוחת צהריים כמו שהיום. כל יום איזה קטע. כן.
אני מתפעל לא מאשר, אני מתפעל שבא אדם לוקח על עצמו אחריות, אמנם שקשה לו ויש לו שם עוד 10 ילדים בבית וכן הלאה, ואיך שהוא סוחב את זה ומביא אותו, אני מזה מתפעל, לא מתפעל מזה שמישהו מחייך לי ולא
זה. גם זה וגם זה. בכל זאת. בכל זאת.
שאני אקח כמה תפקידים ובאמת התנדב לזה משהו, כי באמת, עושים הרבה... שאלה אם בזה ניגע גם חודש, הטבע, בסדר, יש אדם לפי הטבע, כרגילים, לוקח על עצמו, בסדר.
כמו שאין לי מה להגיד. תנסה כך וכך וכך. אין ניצה. אין. אם אתם יודעים מה, אתם יודעים למה צריכים להגיע, כל היתר, תשתדל, מה שבכוחה בכוחה לעשות, תעשה. כן.
הוא כותב פה, ומתנה נבחנת בזה שיודע שחברו ייהנה מזה. מכיוון שרוב החברים פה לא באו בשביל רווחים גשמיים, האם למעשה המתנה האולטימטיבית שאנחנו יכולים לתת, וזה גם מתחבר לשאלה של מושי ומה שיובל שאל, עצם הרצון שהבן אדם יזכה להשפעה, זה המתנה? הדרישה הזאת הפנימית, למרות שאפשר שיהיה לה היבטים חיצוניים, אבל עצם הרצון שהחברים, מין תפילת רבים, שזה המתנה שלנו.
חבר'ה, תפסיקו לשאול על דברים שאתם צריכים בעצמכם להבין מתוך זה וזהו. אין לי על זה כבר תשובות. זה מתנה, לא מתנה, מה יותר גדול, מה יותר קטן, זה כך או כך, לחייך, לא לחייך. זה... באמת, אני לא מרגיש, אני מרגיש שסתם שואלים על, כמו אתה יודע, כמו בצבא. כן.
מה חשיבות התחום המוזיקלי כאמצעי שיכול לעורר את החברה?
לא יודע. אם אתה רואה שמעורר, בסדר גמור. כן, אורן.
כן, אפשר לשאול? לכתחילה דיברנו שנושא הכנס יהיה עליות וירידות. בשיעורים האחרונים, גם שהיו בהג, אתה כאילו נרתעת מהשימוש במונח ירידות, שאמרת אתה לא רוצה לשמוע על מושג ירידה, לא לדבר על ירידה שתהיה אחרי וכן הלאה. השאלה שלי, האם יש פה איזשהו עדכון להגדרה הזאת שנושא הכנס הוא עליות וירידות? האם עושים לזה עכשיו עוד איזה דיוק? אם כן, מהו?
אנחנו בכל זאת נדבר על האיכות שלנו ולצורך האיכות שלנו, איך אנחנו מתקדמים לאיכות על ידי עליות וירידות, כי אי אפשר אחרת. עליות וירידות זה יצירת הכלי, וזה קבוע, ועד גמר התיקון אין שיטה אחרת. ואנחנו מדברים על מה אנחנו בונים, ואמצעי שזה נבנה על ידי עליות וירידות. סך הכל כנס זה איחוד. האיחוד הוא נבנה על ידי עליות וירידות, שירידות יותר חשובות מהעליות. אם אני נותן חשיבות הנכונה לירידה, אני הופך אותה לעלייה. אני לא מבטל אותה, אני אוהב אותה, אני מתייחס אליה טוב. כן.
אז מה אתה, במה אתה לא רוצה
המילה ירידה היא לא טובה. אני רואה שלא מקבלים אותה כמו שאני מרגיש. אני נהנה מירידה. אני נהנה. אני לא יודע, זה הרגל, זה אמצעי, זה גילוי חדש שעוד מעט יהיה, שכבר עכשיו שאני נמצא בזה אני כבר משתדל בתוך האור שאני מושך לראות כל המשקעים האלו בפנים, כל החללים, זה יכולת היחידה שלי לגלות את הבורא. זה נקרא מקום ריק, חלל שאחרי אין סוף נעשה בכוונה. איך אני לא יואב המקום הפנוי שמתגלה, שאני עם הבורא אחר כך ממלא אותו. זה נקרא ירידה, שמתגלה לעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ממלכות די אינסוף. זה ברכה שכך זה מתגלה. אני מרגיש לא טוב בגלל האגו שלי. נו, נכון. אבל בגלל זה אני לא רוצה להשתמש במילה ירידה. כן.
אז אם לא רוצים להשתמש במילה ירידה, אז זה בדיוק מה שאני שואל. קשה גם להגיד לא רוצים להשתמש במילה ירידה, וגם להגיד נושא הכנס הוא עליות וירידות.
תדעתי
שאני יש פה עדכון.
אני לא חושב שכנס בינלאומי הגדול שאנחנו רוצים להעביר אותו דרך כמה שאפשר יותר כלי תקשורת צריך להיות עליות וירידות. מה זה בכלל? מה אנחנו בבורסה? זה מה זה עליות וירידות? אנחנו לא יכולים כך לקרוא לנושא שלנו. איכות, איכות זה הנושא. אבל נדבר על פעולת האור ופעולת הכלי כאחד, בורא ונברא כיחד, כדי שיהיה לנו הכנה באמת להפוך את הירידות לעלייה וזהו. אם אנחנו כבר מוכנים לזה, סימן שאנחנו נמצאים למעלה מהאגו, סימן שכבר אנחנו מייצרים כלי הרוחני. אם מתחילים להתייחס לירידה כמו לעלייה, זהו, אז אני כבר לא תלוי בפופיק שלי, כבר אמונה למעלה מהדעת. אתה מבין? זהו. כן.
אפשר אולי לקרוא לזה לא ירידות, אלא יציאות, כי יציאות יצא תורה. יציאות זה נשמע יותר טוב, זה פחות קשה.
בסדר. נכון. כדי כך. כן.
ארי בשיר שלו כותב על המצב הזה, לא? הירידה. שיר של ארי על מצב ירידה.
איזה ירידה?
היה אור פשוט
ממראה. דש אתרים שניצלו ניצלים?
שיר שהוא כותב שהאור מתפשט, יורד ובונה חלל בשביל איפה שאפשר
לחולים. כן, הכנה לזה.
החלל הזה שדיברת עכשיו, שתיארת, כשאתה מרגיש את הירידה ומגלה בפנים את כל החלקים האלה, זה אותו חלל רק שאני מתפתח בי מהנקב שחבר שלי נותן לי מתנות?
שאתה מה?
הוא אומר פה שככל שנותן לי מתנות לחברו, ללב האבן שלו, הנקב הולך ומתפתח להיות חלל. מה זה החלל הזה?
שהחבר חייב למלות.
אבל מה זה החלל הזה? חבר שלי גורם לירידה? מה זה החלל הזה?
אני לא רוצה להיכנס לזה. אני לא רוצה, תתבלבלו. יש בזה הרבה חתכים, הרבה דרגות. זה לא סתם ככה, איזה חור. כן, מוטי.
למה כמו שהרבה פעמים אתה מסביר שבן אדם מגיע למסעדה והוא רעב, והוא מחכה הרבה זמן עד שהמלצרית מפגישה לו אוכל, הוא מחכה לזה, בסוף הוא מקבל את האוכל. בן אדם עובד חודש ימים, ומקבל מסכורת בסוף, אי אפשר להימנע מזה שירידות, אנחנו לא נמצאים במקום שאתה נמצא בירידות, אנחנו חווים די קשה לכולם. לתת להם פשוט הרגשה שעובדים עכשיו ועוד מעט מקבלים שכר.
נו, אז למה אתה אומר שאתם עוברים במצבים קשים?
לא, כי אנחנו קשים.
הרי אתה שמעת שהם מקבלים אחר כך שכר.
נו, מה
לעשות?
בירידה עצמה אתה מרגיש ג'יפה.
נו, זאת אומרת המילים מילים, אבל התכלס ככה זה. נו, אז מה אתה ממליץ?
אני ממליץ לא להתעלם מהירידות, אין דבר כזה ירידות, כאילו ירידות זה הרגשה טובה, זה לא תמיד הרגשה טובה.
לא נכון, אני מצטער, זה הכל תלוי בדעת החברה. אין דבר כזה, בדעת החברה הכל תלוי, ולא בהרגשה בכלל, לא בהרגשה. יכול להיות שהרגשה רעה מאוד ואני שמח, שמח ברשעים שמתגלים. זה הכל תלוי באיך אתה קובע חשיבות. זהו, נראה אותך פעם הבאה. טוב חבר'ה, מספיק, נשאר לנו רק לממש. נעבור לטס. כן, בסדר.